שלום לכולם ובשעה טובה מוצלחת. אנחנו מתחילים את השיעור השנה השנתי בעזרת השם של בירור משנת האמת והשלום, ובעצם נשתדל לעשות את זה בצורה מאוד מאוד סדורה בעזרת השם עד סוף אלול פרקי מבוא. אחרי זה נמשיך עוד כמה שיעורים שיראו לנו ברמה המעשית איך ישנם תהליכים לא טובים כשלא מחברים נכון בין האמת לשלום אהבו, ובהמשך השנה בלי נדר ניכנס לענפים מעשיים. זאת שיטה שלמה שיש לה השפעה על עבודת המידות, יש לה השפעה על שפה, זה שפה אחרת, יש שפת ההכלה, יש שפת ההכרעה, יש שפת האמת השלום אהבו, זו שפה חדשה, ננסה ללמוד אותה. יש לה ענף שלהם שעסוק לעבודת, עוסק בעבודת התשובה, בבניין הרצון, ענף של הקו המגדיל והקו המחבר, ועוד ענפים. ואנחנו נשתדל ללמוד את זה בצורה יסודית, בעזרת השם, לפחות לצורך זמן חורף, לפני ששיעור ב' בעזרת השם, אלא אם כן כבר השלום שפרץ מזמן יפרוץ באמת, ואנחנו נהיה במקום אחר לתורה ולברכה. בכל מקרה, אז אנחנו מתחילים את הפרקי מבוא. ולפני השיעור, עם הדפים שיש לפניכם היום, אני רוצה רגע לתת מבוא למבוא, רגע משפט מלמעלה, משפט ממבט על. המילים האמת בשלום מהבו מנבואת הנביא זכריה, כה אמר השם צדקות, צום הרביעי וצום החמישי, וצום השביעי וצום העשירי, יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמאדים טובים, והתנאי הוא באמת בשלום מהבו, לאהוב את האמת ולאהוב את השלום. ולמה זה התנאי לזה שכל ימי החורבן יהפכו לימי ששון ושמחה? בעצם הצומות הם אבל על החורבן. כלומר, להפוך אותם לימי ששון ושמחה, זה תיקון החורבן. למה תיקון כל החורבן, שלזה אנחנו מחכים, שמלא בית המקדש במהרה בימינו, תלוי באמת בשלום מאהבו. אז יש פה משהו, לא רק שלוש מילים נורא נחמדות כאלה, יש לי חלום, חלום אישי, שהמילים האמת השלום מאהבו, לא יתפסו בעולם כזה אמת לייט כזה, אמת דרדלי, משהו כזה מסכן כזה, טוב, אמת שמאלנית כזאת, כאילו, הם אשם אמת, אבל הם לא עד הסוף סגורים על עצמם, הם ממורפים כאלה. לא, מה, הנביא אומר, זה לא מילים שלנו, הנביא אומר, האמת השלום מאהבו, זה תלוי המעבר לגאולה, לבניין בית המקדש, למה? אבל זה לא רק הנביא, זכריה. השורש לכל הגאולות זה יציאת מצרים, ובמהות, במהות, ביציאת מצרים יש שני גואלים, משה ואהרון. משה אמת ותורתו אמת, אהרון אוהב שלום ורודף שלום. כלומר, שורש כל הגאולות מתחיל בשני גואלים, מצרים היא שורש כל הגאולות שעבור מכל מצרים היא שורש הגלויות, וגאולת מצרים זה שורש כל הגאולות. ואחרי זה יש לנו את ארבע הגלויות, של בבל ושל מדי ופרס ושל יוון ושל רומי, ויש לנו בניין אב. והבניין אב הוא שיש שני גואלים, משה ואהרון, האמת והשלום. כן, אביה.
מה שאהרון
ואהרון, אתה עכשיו שואל מה היחס בין משה ואהרון, שאלה מצוינת. בעזרת השם ניכנס מהמשך, מה היחס בין האמת והשלום? מצוין, אבל קודם אני רק רוצה להראות בתור פתיח, שהאמת והשלום זה לא, טוב, כמה מילים נחמדות, אני רוצה להראות לכם שזה סיסטמטי, שזה עקבי הסיפור. אז זה בגאולת מצרים, ובנבואת שבי הגולה, בבית שני, זה הנביא זכריה, האמת והשלום אהבו, ואחרי זה בגלות של פרס ומדי, פורים, יש שני גואלים, מי יש שני הגואלים בפורים? מרדכי ואסתר, מרדכי לא יכרע ולא ישתחווה, נכון? ופה מתחיל כל הסיבוך, שמרדכי לא מוכן להשתחוות, לא מוכן לחופף ברך, כן, לא רק שהוא לא קרא ולא השתחווה, הוא לא עולם, יש המתין, לא יקרא ולא השתחווה, הוא איש האמת. ואסתר, לך כנוס את כל היהודים, נכון? הנמצאים בשושן, אמרתי הרבה פעמים, פעמיים בלבד בכל המגילה כתוב הנמצאים בשושן. הפעם הראשונה היא, עשה משתה לכל העם הנמצאים בשושן. אז לך כנוס כל דין הנמצאים בשושן, זה לא טכני, זה לא GPS. זה אלה שבמדרגת מזרח שושן חדש, אלה שהיו בברים, במשתה עם החשברוש, אלה שהיו בכל התואבה הזאת, אלה שמתבוללים, אותם תכנוס. כלומר, בלי שיהיה בעצם תהליך של חיבור של כולם, אני לא יכולה. כן? מרדכי ואסתר עושים עבודה של אמת ושלום, זה הרבה יותר מורכב מזה, והרבה יותר מסתעף מזה, חלקכם כבר מכירים שורים שלי בזה, אבל רגע בכותרת, גם שם יש לנו את האמת והשלום. אנחנו מגיעים לחנוכה, מגיעים לחנוכה, ובחנוכה, לא רק שבביצת מצרים יש לנו משה ואהרון שזה האמת והשלום, ובבית שני נבואת האמת והשלום מאבו, סליחה, ובפורים מרדכי ואסתר זה בחינה של אמת ושלום, יש לנו את חנוכה. חנוכה, מה שהיוונים עשו, הם הפרידו בין האמת לשלום. התורה הפכה להיות לא אמת מחייבת, אלא שכל, חוכמה, אבל לא משהו שחוכמה מדעית מרשימה, אבל לא משהו שמחייב את המעשה ואת המידות ואת הרצון. זה והצד השני, שזה המשפחה, השלום, שלום בית, בלי עכשיו להרחיב, היופי הוא ענף של השלום, כי היופי זה להתאים גוונים, הרמוניה בין צבעים, וחלק מהשלום שזה הרמוניה בין כל הכוחות, אז הם הוזילו את האמת לשכל בלי יראת שמיים, הוזילו את השלום ליופי ומוחצנות בלי משפחה, פגעו במשפחה, בבנות ישראל, בקדושת המשפחה, וניתקו את האמת בשלום, אבל זה היה מאבק. לכן בחנוכה הנרות הללו קודש, הם אין לנו רשות להשתמש בהם. זה, נר חנוכה זה נר האמת, לא משתמשים בו. ונר שבת זה נר השלום, שלום ביתו. והם באו, פגעו בשבת, ופגעו ב... אז יש בירור שלנו את זה שלום מהבו. אנחנו מגיעים אחרי זה לגאולה שלנו, דור קיבוץ הגלויות. מה זה קיבוץ הגלויות? מגיעים הם האנשים שהם ליטאים וחסידים, אשכנזים וספרדים, דתיים וחילונים, וכל אחד מביא את הנקודות שלו ואת העניינים שלו, ושב השם שותך וקיבצך, יש מערת צחיות, בגדולי האחרונים שאומר, למה על פי הגמר בבחות קיבוץ גלות יותר גדול מנס יציאת מצרים? אז הוא מסביר, יציאת מצרים כולם אותה השפה, במילים שלנו מנטליות, אבל עכשיו איך תאחד שכל אחד בא מגלות אחרת? איך עכשיו תחבר באותו בית נסת או באותה קהילה את הפרסי עם הרוקאים ותלה עם העיראקים ותלה עם האשכנזים ושם את הרומנים והפולנים והליטאים והחסידים ובליטאים עצמם, יש את ההונגרים ויש את ה... איך תעבר את הכל ביחד? זה אירוע. זה אירוע. וזה סיפור. עכשיו, ברור שבתוך הקיבוץ גלויות, אנחנו נמצאים במתח עצום שכל אחד נאבק מצד אחד על מה שהוא רואה בו כאמת, ומצד שני, רגע, אנחנו משפחה אחת, צריכים להתאחד. ואז מה קורה בדרך כלל? אנחנו רבים. מתי כולם מתאחדים? כשכולם רוצים להרוג אותנו. ואז רוצים להרוג אותנו, עם ישראל חי. לא רוצים להרוג אותנו, אנחנו במאבק. על מה המאבק? ואז בתוכנו יש מתחים. לא, לא, בשם השלום בוא נוותר. לא, בשם האמת אסור לוותר. זה כל הבירורים, כן? כן רפורמה? לא רפורמה. כן זה? לא, כן כך? לוותר לחרדים על הגיוס? לא לוותר. כל אחד נאבק על האמת שלו מול השלום, שצריכים להתחבר. זה הסוגיות כל הזמן. זה הסוגיות כל הזמן. אבל קפצתי כבר לימינו. בואו נחזור רגע בין חנוכה לימינו. חנוכה אמרנו איפה הבירור של האמת בשלום אבו בכותרת קצרה בלבד. בואו נעבור לדור הראשוני התנאים עוד בזוגות. מאיפה מתחילות כל המחלוקות של תמידי החכמים? איפה מתחיל לב המחלוקות שמאז בו יש ממש מחלוקות בין החכמים? איך זה נראה? מחלוקת? בית שמאי ובית הלל. הלל היה אוהב שלום. הלל אומר, רבי מתלמידיו של ארון, אוהב שלום ואוהב שלום. ושמאי, כה בדין נתאר, שמאי היה בפלס, היה עם ממת הבניין. לכן הוא אומר לגרים אלה, זה לא רציני, זה לא אמיתי, נחו מפה. כלומר, בית שמאי הדגישו את האמת, בית הלל הדגישו את השלום. כלומר, גם כל שורש המחלוקות הוא באמת, הוא במתח בין אמת לשלום. אני רק מנסה לפתח להראות לכם כמה בכל מקום במציאות זה הסיפור. עכשיו בואו נחזור לימין, אמרנו קצת קיבוץ גלויות, בואו נוריד את זה מרזולוציה כזאת גדולה לרזולוציה של יישוב, בסדר? יישוב, מקבלים כל אחד כדי להכיל את כולם, עם ישראל, או ועדת קבלה מדויקת, רוצים פה משהו אמיתי, מדויק, רמה רוחנית גבוהה, בסדר? ויכוח של אמת ושלום. בני עקיבא או אריאל, לפני שתקפצו, כן? בני עקיבא, מה המחלוקת, כאילו? לא, צריכים לדייק עד הסוף את הדברים, למקום הרבה יותר חד וקדוש וטהור, בלי בלבולים, בלי גמגומים, בלי להכיל כל דבר, מול, מה זאת אומרת? תנועה של עם ישראל, דתית? אחרי אתה אומר זה עזרא. טוב? אשתי ודאי תסכים איתך בתור עזראית, אבל בסדר, זה בעצם דוגמה לביקוח, בסדר? אבל זה לא רק ברמת הקהילה או ברמת, זה ממד או תלמוד תורה, יש עוד סיבות לממד או תלמוד תורה, והרבה פעמים חלק מהוויכוח הוא, פותחים את השערים או, אבל הפתיחות הזאת של השערים הביאה לאכלה ולפשרנות, ובשם האהבה והשלום אתה מוריד את הרמה, ואז לא גדלים על העיקר, או להגיד לא, צריך משהו הרבה יותר חזק וברור, ולא כולם יתקבלו גם אם לא אוהבים את זה. בסדר, לכל דבר כזה יש הרבה השלכות מצד לצד. אז זה לא רק ברמות האלה, זה ברמה נוספת. אני רק אומר ככותרת בלי להסביר כרגע, עבודת הזוגיות של איש ואישה, לעניות דעתי, היא כולה קשורה למושגים של אמת ושלום, ואיש ואישה זה בחינה של אמת ושלום, וזה ענף בפני עצמו, אמרתי כותרת, לא הסברתי. אבל גם בתוך האדם הפרטי עצמו זה ככה. יש בנו שתי תביעות פנימיות, יש לנו תביעה, שני קולות פנימיים חזקים. אחת זה תביעה רוחנית, להתגדל, להתעלות, לתבוע מעצמנו. לתבוע מעצמנו, אפילו ברמה החיצונית שלא לשמה, במובן של כאילו, אבל מה זאת אומרת, אתה צריך אותו הרבה יותר טוב. ויש את המקום של עין טובה, לקבל את עצמך, לאהוב את עצמך. עכשיו, אם מישהו ילך יותר מדי עם התביעה מעצמו, אז הוא יהיה פרפקציוניסט, הוא יהיה כל הזמן עם איזה אונקוס בבטן, רוחני כזה, כאבים פנימיים של... אני לא יכול כבר, אני כל הזמן כועס על עצמי, לא בסדר, לא בסדר, לא בסדר. אני כל הזמן מתח עם עצמך. מצד שני, מי שמאוד מאוד אוהב את עצמו, מובן שאלה אם טובה, איזה יופי, כמה אני... הוא מתפשר עם עצמו, הוא מכיל את עצמו, כן? בסדר? אגב, בדקות של הדקות, משה רבינו הצדיק, חתך את אחד ולא ברוב אפילו מה החטא, כולם דנים מה החטא, מרוב שאנחנו לא יודעים מה בדיוק היה החטא של משה רבינו הצדיק. אבל בסופו של דבר, על מה משה רבינו נתפס, על מי? מריבה, שזה בחינה של כעס, נכון? כי האמת יש בצד שעלו לכעוס על המציאות. ואהרון, מה, אהרון הצדיק, אבל מה הוא נתפס? שמה הוא עשה? את חטא העגל. שהוא עשה את זה לא בגלל עבודה זרה, הוא עשה את זה בשביל להגן על עם ישראל וללכת איתם. אבל השלום, מה הסכנה של השלום? שאתה מתחיל לעגל פינות. אתה מתחיל להגיד טוב, תשמע, לא לוותר על המשפחה, אין ברירה, צריכים לעגל פינות. וזה חטא העגל. אפילו שכם נתה טובה. אתם יכולים לזהות את זה בתוך עצמכם? איפה יש חשש של בחינה של לעגל דברים, ובשם העין הטובה והשלום אתה פשרן, מול המקום שאתה עם קנאות, עם אמת ובוער, אבל רגע, אתה כבר קוצני וחשום, להבדים שרבנו ומרן אהרון, כן? אבל הכוונה, בקטנות שלנו, אתה כאילו עצבני יותר, שוב, להבדיל מיד הבדלות, לכן זה משה לא ברור בכלל מה היה חטא. בסדר? רק מנסה לתת לכם כפתיחה להבין כמה הסוגיה הזאת היא רצינית, כמה הסוגיה הזאת נמצאת, ו... אני לא רוצה עכשיו להיכנס לרזולוציות איפה בתהליכים עולמיים בין האסלאם למערב היא שייכת, בבחינות הרבה יותר דקות, אבל אני חושב שכמו בעץ, איפה שלא תבדוק אותו, בשורש, בגזע, בענפים, בפרי, אתה תמצא בעלה, אתה תמצא את ה-DNA של העץ, אני חושב שכל רזולוציה כמעט שאתם תבדקו במציאות, אתם תראו שזה הסוגיה המרכזית, אני יודעתי. וזו הסיבה שאנחנו משתדלים בישיבה לעסוק בה כל כך ברצינות, לגאול לעצמנו, בעצמנו את המילים האלה, לחיות ככה. ואני אומר לכם בכאב, עד היום, אני חושב, מה שאני מזהה בעולם, שאומרים, האמת זה שלום אהבו, זה סוג של כאילו, משהו אמורפי כזה, דל, מסכן כזה, כאילו בסדר, האמת זה שלום אהבו, זה כזה כמו איזה סטיקר יפה לימי בין המצרים, האמת זה שלום אהבו, זה נחמד, בסדר, נו בוא נמשיך הלאה לבעיות האמיתיות של המציאות. ואנחנו רוצים לטעון, שזה הבעיה האמיתית של המציאות, שאנחנו לא תופסים ברצינות הסוגיה של האמת ושלום אהבו. ואז היא גוזרת איך מטפלים בחטא צינת חינם, איך היא מטפלים בבעיות של המציאות, בכל הרזולוציות, העולמיות, הלאומיות, הקהילתיות, אני אומר באמת, שנזכה בזאת שמנגן לזה, לתת שיעור שלם, על מה שזכינו פה בנוף הגלים, כל מיני אנשים ביחד, אבל יש לנו היום מודל, עם כללים מעשיים, איך מחברים קהילות, קהילות שונות, חרדיות, דתיות לאומיות, קהילות חסידיות, איך מתחברים קהילות חילוניות, איך יוצרים מודל של חיבורים נכון, שהוא לא מתשטש, איך עוצרים בירור כזה, ואנחנו רוצים לטעון שהמילים הללו, הן עוצרות משנה שלמה, שאנחנו רק מנסים ללמוד אותה, וכל מה שנזכה לכוון לאמת, זה מה שהנביא אומר, וזה מה שהתורה מתכוונת, כל מה שהתברר לכם במהלך החיים, שאמרנו ולא דייקנו, אז א', תעדכנו אותי, כדי שנודע לאמת ונגיד תעידו, ובאת תדעו שזה כבר טעות שלי, אז אני לא פענחתי נכון, אז הפסולת אליי, הסולת לנביא שחריה, לתורה הקדושה שנמת אותנו את הדבר הזה. ולכן זה עניין רצוי. אני רק רוצה לסיים את המבוא למבוא, זאת חוברת שליקטתי, צריך עוד לעשות עליה עיבודים, אבל שנזכה להוציא אותה, זה רק הכל נקוטים מהרב קוק על האמת זה שלום אהבו. מה הרב קוק דיבר על האמת זה שלום אהבו? סקתי. אז אני אקל לכם רק שני משפטים. שני משפטים, משפט אחד, מיגרות הראייה, כרך ג' גרת ת' תף קוף למד א', תף תף קוף למד א', הרב כותב מתת זין תוות שנת תרעת לבני מחמדי לרב ציודה, ושם הוא כותב לו, נקרא את המשפט הרלוונטי, הוא מדבר איתו על דגל ירושלים, שזה מה שהקוק רצה להקים תנועה שתרומם את כל המציאות, את הציונות החינות למקורה ותסביר לה את המשמעות שלה ותאחד את עם ישראל, והרב קוק כשהוא מדבר על דגל ירושלים תשמעו את המשפט הבא, והקווה שהתקשרו הלבבות להבין את צדקת מטרתנו, ואור האמת והשלום הגנוז בה לכל הקודש הקדוש ולכל פרטיו, וממנה תוצאות לאושר עולם, ורוממות האידיאלים ליותר נרצים, שכל טובי הלב שבאדם כולו הורגים אליהם ולא לבלב. כל האנשים הטובים בעולם לזה הם הורגים, למטרה שעליה אנחנו רוצים להרים את דגל ירושלים, תיקון כל המציאות כולה, שיש בה את אור האמת והשלום הגנוז בה. כלומר, דגל ירושלים, בכותרת בסוגריים, ירושלים זה ייראה ושלם, פעם הסברנו למה זה האמת והשלום, אבל זה שיעור אחר. ובכל מקרה, הרב קוק אומר, זה המטרה של דגל ירושלים, עוד ראיה לזה, באוצרות הראיה של הרב משה צוריאל זצ"ל, הוא מביא את כרוזי הראיה מחודש טבת תף ריש פי, כרוז לחברי הוועד הכללי, כנסת ישראל של המקהלות האשכנזים בירושלים, אני קורא רק משפט קצר משם. כי לביסוסו של המצב החדש, ההולך ונבנה על פי מהלך של כל התכונה החילונית, מוכרחים אנו להוסיף כוח של קודש שטן, כוח של קודש ההולך במסלולו ביושר ובטחה, האוחז בחוזקה את קו האמת והשלום, הבא להוסיף בניין שכלול וכבוד ישראל בארץ ישראל, להוסיף ולא לגרוע, לחזק ולא להחליש, ועד קודש זו נליקותה בשם ירושלים ותנועה ירושלים, כלומר דגל ירושלים. מה זה להוסיף ולא לגרוע? הרב קוק ידע לבקר וידע למחות ויצא לצאת כנגד, אבל המגמה המרכזית הייתה לרומם את המציאות, ולכן לאחוז בקו האמת והשלום. לא בקו כזה שבשם השלום אסור להגיד כלום, ולא בקו כזה שבשם האמת כבר אתה לא מבין מה מדובר מסביב ומתרומם במקום שכונס את כולם למקום אחד עמוק. וזה בעצם דגל ירושלים, החיבור בין האמת והשלום מהווה. אז אחרי המבוא הקצר הזה למבוא, רק רציתי להראות לכם שזה עניין רציני, זה עניין גדול. ולכן אנחנו משתדלים ללמוד אותו. אני אומר את זה רק בשביל חשיבות העניין. אני חושב שיש פה בישיבה, בהקלטות השונות, מאות, לא יודע אם 300, 400 או 500 שיעורים על האמת ושלום מהר. אני אומר את זה רק לטובת העניין, נבין שזה רציני. זה באמת דבר רציני. ואנחנו משתדלים לבוא, לא אומר שכל שיעור שאמרנו הוא הדבר רציני, יכול להיות שטעינו. אנחנו מנסים, אני לא מנסה לטעון שכל פרט שלומר הוא נכון, אדרבה, שיהיה דיון בחבורה. אני מנסה לומר אבל שהנושא הזה הוא קריטי. הנושא הזה הוא קריטי. משתדל ללמוד אותו לאט, לאט להבין אותו, ולקבל כלים מעשיים איך לחיות אותו, ממש בחיים האישיים ובחיים הציבוריים שלנו. ועכשיו, אחרי המבוא למבוא, ניגש אל המבוא. והיום מה שנעשה, בשני השיעורים הקרובים, היום ובפעם הבאה, אני רוצה לקחת את האמת ואת השלום, והשיעור היום יהיה על האמת, השיעור שבוע הבא יהיה על השלום, וקראתי לזה בנתיבות איש האמת, בנתיבות איש השלום, אני רק רוצה לפני החיבור ביניהם, המתח ביניהם, הסתירות ביניהם, איך הם מסתדרים, האם הם סותרים, לא סותרים. בואו רגע ננסה להבין מה זה אמת עד הסוף, לא נספיק בשיעור אחד, אבל פתח קטן. מה זה שלום עד הסוף, לא נספיק בשיעור אחד, אבל פתח קטן. ורגע נעשה האנשה, כלומר אנושיות, כלומר נלביש את האמת על אישיות, נחשוב רגע מה זה להיות איש אמת עד הסוף, מה זה להיות איש שלום עד הסוף. בסוף החיים מורכבים, נכון? הם מורכבים, צריכים לפעמים לפי הלכה משנים מפני השלום. לפעמים הלכה אומרת לך שדבר נחוג לשנות מהאמת בשביל השלום, לפעמים לא. אז עכשיו אנחנו לא דנים ברמה המעשית איך להתנהג רגע, אני רוצה רגע בעמדה הנפשית שלנו, שננסה רגע להתבונן מה זה האמת ומה זה השלום. יכלתי להכניס בשיעור אחד, לקצר, ולהכניס בשיעור אחד את שני הדברים. למה אני בכוונה מפרק את זה לשני שיעורים? כי אני רוצה רגע, אם אני אצליח, לגרום לכם בסוף השיעור הזה, ללכת עם המחשבות על האמת ולהתבשל איתם שבוע. ללכת עם מחשבות על השלום שבוע הבא ולהתבשל איתם שבוע. קודם כל, תנסו לחשוב בעקבות השיעור הזה, מה זה אומר עד הסוף מידת האמת. וזה יכול מאוד לחולל דברים באדם. זה שתי תנועות לפני הסתירה שנראית ביניהם. זה שתי תנועות שמחוללות בנו את ההשפעות הכי עמוקות בחיים שלנו. ולכן צריך להקשיב טוב טוב למה כל אחד אומר. ועכשיו בוא ניגש לעמוד שלפניכם בנתיבות איש האמת. אז כדי לנסות להסביר את זה מזוויות שונות, באות א' כתבתי דמות המופת, מי הדמות המופת, אפשר לתת כל מיני, אבל משה רבינו, שושבין הדמלכה, שושבין המלך, שיעור ב' ודאי מכירים את המושג הזה, שיעור א' תשמעו את זה בשיעור הראשון של בתוכמי בעזרת השם בשבוע הבא, משה הוא, אבל כמה שושבין של הקדוש ברוך הוא, הוא מביא דבר השם לעולם, משה אמת ותורתו אמת, תיתן אמת ליעקב, גם יעקב אמת, תיתן אמת יעקב, עם לבן גרתי, והוא נאבק, והוא תמיד תמיד שומר על, על, על המידת אמת שלו. אז זה, עליות איש אמת, זה הדמות. תחשבו על משה עכשיו, מה זה משה רבינו? יש קשר גדול בין אמת לצדק. צדק, צדק תרדוף, הטעון כאילו סומר, קושטה, קושטה, קושטה זמת, קושטה, קושטה תרדוף. כן, אגב, זה מעניין, כן? בקש שלום ורודפהו, וצדק, צדק תרדוף, זה קושטה, קושטה תרדוף. כן, שני דברים צריכים לרדוף אחר. כלומר, לא רק להיות כאלה, לרדוף אחרי זה, זה לא קל להיות השמת בשלום, צריך לרדוף אחרי הדבר הזה. אבל תחשבו על משה רבינו, תחשבו על התכונות שלו, תחשבו על משה רבינו, שמתחיל מזה, שהוא רואה איש עברי מכה, איש מצרי מכה איש עברי. בסדר, אתה עכשיו גדל בית הפרוך, אתה יודע מה היה שם, אתה לא מכיר את הסוגיה עד הסוף, למה לך להסתבך, לא מעניין אותו כלום, הוא לא מסוגל לראות עוול. עכשיו צדק זה לא בדיוק אמת, לא מדבר עכשיו על ההבדלים ביניהם, אבל הצדק קשור על האמת, כלומר הוא לא יכול לראות את העיוות הזה, זה לא ישר. אז הוא מגן על האיש העברי, והוא הורג את המצרי, אבל אחרי זה למוחרת הוא רואה איש עברי מכה, איש עברי, גם על זה הוא יכול לשתוק. ואחרי זה הוא רואה את הרועי מגרשים את בת מדיין, תרצו תפרשו את זה, הוא לא יכול לראות גוי מכה יהודי, הוא לא יכול לראות יהודי מכה יהודי, הוא לא יכול לראות גוי משפיל גוי, או בנים משפילים בנות, תמשיך תפרשו את זה, כלומר זה לא בגלל שהוא מישהו מהקבוצה שלי, אני מגן על הקבוצה שלי, זה העם שלי אני מגן עליהם, זה טבעי, לא, הוא גם לא יכול לראות גוי מפלה, הוא לא יכול, משה רבנו לא יכול לראות עוול, זה איש אמת, איש אמת, זה לא, טוב בסדר, זה לא הסיפור שלי, מה זאת אומרת זה לא הסיפור שלי, זה לא אמיתי, הסיפור של החיים זה האמת, זה לא אמיתי, זה לא יכול להיות, וזה הדבר הראשון שאנחנו פוגשים משה רבינו, כן, איתן.
זה לא קשור למצרים, לא חתוב על זה שהוא עשה
איזה מין מעשה לפני המשבה והגיד על הסיפור. אנחנו רואים שבנות מדיין מול בעצם, הוא מגיע לדבר ראשון שלנו מדיין שהוא בורח.
יכול להיות שהוא
לגבי מדיין. לא משנה, הוא רואה בנות מדיין ואת הרועים שם, והוא מגן עליהם. למה? מה זה קשור אליך? אתה עכשיו נס מפני כולם, למה לך להסתבך? אתה עכשיו נסת ממצרים, אתה לא יכול לחזור אחורה, אז אתה עכשיו בעצם נמלט, אתה בעצם אדם נמלט, מה חשוב שתגיע למקום חדש שמה לא תעשה? לא, תסתבך, נכון? הכי הגיוני, בוא, שמור, אתה במצוקה, אין לך איפה להיות. הוא לא יכול. זה לא אמיתי, אתה מבין? זה לא אמיתי. זה ישנת. בתורת המספרים, אם רגע נאמיר את המידות למספרים, האמת קשורה למספר 1, המחלוקת קשורה למספר 2, והשלום קשור למספר 3 ומעלה. למה? כי שלום זה כבר להרכיב כוחות שונים, לעשות שלום בין שתי כוחות ומעלה. לכן באמת צורה הנדסית היא משולש. לפני כן אין צורה, אין חיבור בין הנקודות. אי אפשר לחבר שתי נקודות. צורה היא רק משלוש ומעלה, משולש, מרובע, מחומש וכולי. אז השלום קשור, אתם מבינים מה השלום קשור לשלוש ומעלה? בסדר? לכן תראו לכם, בפעם שהמספר שלום, אתם תראו שהוא קשור במדרשי חזל למספר 3. לעומת זאת, האמת, המחלוקת שורה למספר 2, זה ברור לכם למה? בסדר? שני כוחות, ואין ביניהם עדיין שלום. נכון? באיזה יום נברא המחלוקת? ביום השני. בסדר? אוקיי? והאמת שורה למספר 1. למה? כי האמת היא אחת. תראו את המהר"ל בנתיבות עולם נתיב האמת פרק א'. ויש לפרש כי לקח אותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, מפני שהוא התברך אחד, ואין שני. ולפיכך אותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, כי אין דבר שהוא אחד, רק האמת הוא אחד, ואי אפשר שיהיה אמת שניים, שאם תשאל על האדם מה זה, הנה אם אתה אומר שהוא בהמה, או חיה, או עוף, וכל הדברים אשר אתה אומר עליו, הכל הוא שקר, והם רבים עד שאין קץ בין תכלית אל השקר, ואילו האמת הוא אחד, אשר הוא אדם ולא דבר אחר, אם כן האמת הוא אחד, וכן כל דבר שקר הוא הרבה והאמת הוא אחד, וכן אומר הפיוט שתיקן, שבראש השנה יש פיוט, אמת חותמו לא יודע כי הוא אחד, הרי לך כי אמת וחותמו של הקדוש ברוך הוא יודע שהוא אחד. זאת אומרת, יש צדדים לכאן ולכאן, בסדר, אפשר להגיד הכל בן אדם, יש בו בחינה באדם מסוים שהוא בבחינה מסוימת, אז הוא דתי לאומי, בבחינה מסוימת, אני יכול לדבר עליו דווקא על המקצוע שלו מול בעלי מקצוע אחרים, אפשר להגיד הרבה בחינות באדם, אבל בסוף אתה רוצה להגיד עד הסוף, לא בחינה, מי הוא ומה הוא, יש רק דבר אחד. אתה יכול להגיד, יש באדם בחינת חיה, ויש באדם בחינת דומם, יש באדם בחינת צומח. אבל אם תגיד שאדם הוא חיה, זה שקר. תגיד שאדם הוא צומח, זה שקר. יש בו משהו צומח. האמת היא אחת. האמת היא אחת. ולכן באמת, מישהו איש אמת, כיוון שהוא עוסק באמת כשהיא אחת, הוא לא מתעסק בלהרכיב מה אחרים אומרים. האיש השלום מאוד מאוד קריטי לו, שכל מי שנמצא בחדר, כדי שיש שלום חייב להיות, אין אפילו אחד בחדר שנמצא במריבה עם מישהו. אבל לעומת זאת איש האמת, כלומר לצורך העניין, איש השלום, עכשיו רוצה להרכיב את הצורה של המשולש מרובע מחומש מתומן, כפי מספר הכוחות צריך להרכיב את כל לצורה אחת גדולה, להרכיב את הפאזל. לעומת זאת איש האמת נמצא במצב, שאם זה האמת, לא מעניין אותי בכלל מה אחרים אומרים. זאת האמת. זה לא נפקא מינה מה אחרים אומרים, האמת היא אמת. בסדר? ולכן היא קשורה למספר אחד. בוא נעבור לעוד ג'. איפה מרכז ההתפעלות? ובאמת מרכז ההתפעלות הוא פנימה מול השם יתברך ולא במתרחש בחוץ. וזה נקודה מאוד מרכזית. אחד הדברים הגדולים באמת זה להפסיק מה אומרים עליי. זה נורא קשה לנו כבני אדם. להפסיק עם מה אומרים עליי. כל כך הרבה פעמים אנחנו כבני אדם מקבלים החלטות לפי לחצים חיצוניים חברתיים של מה יגידו עליי. אנחנו יודעים זה לא האמת, לא מסוגלים. אין לנו את האומץ ואת העוז ואת הדימוי העצמי המספיק חזק להגיד לא אכפת לי מה אומרים עליי, זה לא האמת. אבל איש אמת מתרגל שההתרחשות המרכזית היא פנימה, כלומר, וזה מה שהיה למשה כשאחד תחל השיב, שמשה עם כל מה שכאב לו שם במצרים ובמדיין, זה כי באמת מבפנים זה התרחשות. זה לא משנה שבחוץ כולם מבוזו לו, זה מבפנים זה התרחשות. זאת נקודה שלא משנה מה, אתה לא יכול. אתה חייב ללכת עם האמת הפנימית הזאת. כן, אל השיב.
כן, יש עניין של שמרית עין, כן,
רואים
במתקל
הפעם, נכון,
אבל
נכון, לגמרי, כמו שאמרתי, זה הרי חשובה מה שאתה אומר, יש עניין של מרית עין, אז אנחנו עכשיו לא מדברים הלכה למעשה, כי אמרתי, אני לוקח עכשיו את האמת והולך איתה עד הסוף, אבל אמרתי לכם מראש, שפעמים הלכה אומרת שדווקא צריך ללכת לא עם האמת אלא עם השלום, נכון? אנחנו עכשיו לא מדברים מה השורה הסופית, בחיים דברים מורכבים, אבל אני רגע אחד רוצה שנייה שנלך עד הסוף, כדי שנבין רגע על מה מדובר, גם לא רק זה, אם מישהו ילך רק עם האמת הפנימית ולא לא אף חברותה, בסוף הוא יתה באמת הפנימית, כי יכול להיות שהוא אומר שטויות לעצמו, אבל לכן אני עוד לא מדבר איך להרכיב את זה נכון בחיים, אני גם מדבר על, רגע, קודם כל, מה זה אומר להיות איש אמת, והנקודה המרכזית באמת זה שאתה מסוגל בסוף ללכת עם העולם הפנימי, שהוא מספיק חזק, מי שלא נוכח לו עולם פנימי, תמיד החוץ זה מה שנוכח, יש סיפור על הרב קוק, אנחנו 90 שנה לפטירתו, בסוף ימיו היה את רצח ארלוזורוב, וארלוזורוב נרצח, ומישהו הובא בעצם לדין, בבית משפט הבריטי, הבית משפט תורכב משלושה שופטים, שופט בריטי, שופט ערבי, שופט יהודי, ותפסו יהודי ודנו אותו בעצם לעונש מוות, נדמה לי, והשופט היהודי סבר שהוא זכאי, ושני השופטים, הבריטי והערבי, אמרו שהוא חייב. אז זה היום סוף ימיו של הרב קוק, הוא היה מאוד מוערך ביישוב היהודי החילוני, היישוב היהודי החילוני היה בעיקר לא אצל בלחי להגנה, ושם הלך הרוח היה שבאמת האיש הזה שהיה יותר איש ימני, רוויזיוניסטי, הוא רצח. והרב קוק יצא במלחמה גדולה, והיה לו מעמד גם אצל הבריטים, ויצא במאבק נגד השלטון, ואמר הוא חף מפשע זה דם נקי. ואמרו לו הרב קוק, א' אתה מסתכן מול הבריטים, גם יש הרבי סרזלמן מלצר בלבן האזל, הוא היה זקן מאוד, אמרו לו, אתה אל תחתום על המסמך, אז סכנת חיים שלך, אמר, מה צריך לשם הרבה רבנים בכלים, מה תורה? האמת, הולכים איתה עד הסוף. ברב קוק הוביל את המאבק הזה, ואמרו לו, אתה מאבד את כל מה שבנית בעולם החילוני, כולם כל כך אוהבים אותך, ורוב היישוב חושב שהכל היה, אתה מפרק כל מה שבנית, לא עניין אותו. לא עניין אותו. אם יש יהודי חף מפשע שהולך למות, לא משנה בכלל, מה יחשבו? זאת האמת עושים אותה, בסוף האמת התורה דרכה. זה נקודה מאוד עמוקה, כי בכם יש הרבה צמצמים לשקול המון צדדים של רגע מפה ומשם, גם לא רק מה יגידו מבחינה חיצונית של אדם שהוא מוחצן, גם מה יגידו לפעמים של דברים אחרים. ואיש האמת, ושוב, אתה צודק להשיב שיש מצבים צריך לשקול עניינים נוספים הלכתיים, אבל קודם כל בעמדה הנפשית, האם אדם, נגיד שמצד כל הגורמים המצטרפים זה הדבר הנכון, אתה מסוגל לשרוף המון דברים שבנית, אבל כי זאת האמת. זאת האמת, ואי אפשר למעול באמת. זה רק אם לאדם יש עולם פנימי נוכח שחי בו. תראו את הרב בחדריו, ליקוד של פסקאות יותר אישיות של הרב. אם אני מוכרח להיות איש ריב לכל העולם מצד הנטייה של האמת העמוקה בנפשי, שאינה סובלת שמטעה של שקר, אי אפשר להיות איש אחר. צריך אני להוציא מלקוח לפועל רק את היסודות האמת העיקרים הצפונים ברוחי, ולא שום התחשבות עם מה שחושב העולם בכל הסכמותיו. זהו הפתגם של דורש האמת המתגורמו, תעורר בגבורתו עליונה. זאת גבורת עולם המקושרת עם גבורה לנצח שישראל לעזור בגבורה. מה הפתגם שדורש האמת? הפתגם הזה של אם זה אמיתי, בלי שום התחשבות עם מה שחושב העולם בכל הסכמותיו. וזה מביא לגבורה. שאתה נחוש שמה שאתה עושה הוא נכון. שוב, מי אמר שמה שאתה עושה הוא נכון? אולי אתה בקונספציה של אמת ואתה לא באמת נכונה. צוין, זה פתח לשורים הבאים. אבל נצא כרגע בהנחה שאדם כן בירר את האמת בצורה נכונה. אם ברור לך שזה האמת, ממילא היכולת להיות גיבור ולפעול בשם הדבר הזה. וזה נקודה קריטית של איש אמת, כי יש לו עולם פנימי. לכן מידת האמת בונה בנו עולם שנמצא במקום לא של מה קורה בחוץ, אלא מה קורה בפנים. אגב, בדיוק הפוך מהשלום. כי השלום, עיקר העבודה שלו היא להרכיב את כל המציאות בחוץ. זה הכוח של השלום, זה גם הסכנה של השלום. הכוח של האמת זה הפנים, זה גם הסכנה שאתה מרוב פנים יכול לאבד את הקשב לחוץ ולקנות באמת, אבל הנקודה המרכזית קודם כל, תהיה במקום שאתה מסוגל לפעול עם מה שנמצא בתוכך. בוא נעבור לעוד דלת, המבט הבסיסי על ביקורתית. עין ביקורתית. וזה דלת אחד מנוף ההתקדמות מבחינת המידות, וזה דלת אחד סעיף א', שזה ההודעה באמת, מתוך כך הודעה בטעות, יכולת להתבטל בפני האמת. הגמרא ברכות אומרת משהו 40, תנא דבר רבי שמעאל, אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה בלילה, אל תרע אחריו ביום שמא עשה תשובה, שמא עשה כדאי איתך, אלא ודאי עשה תשובה, וזה בדברים בגופו, אבל אם הוא חייב ממונות, אז עד שהוא יחזיר ממונות. יש פה דבר מדהים, אני תמיד מתרגש ממנו. אתה רואה תלמיד חכם שעבר עבירה? החזקה היא של המוחה כבר עשה תשובה. זה דבר מדהים. הלוואי ונזכיר, יש כמה הגדרות בחז"ל מה זה תלמיד חכם. זה דבר מדהים לחשוב על הזמן הזה, שמה זה להיות תלמיד חכם? שאדם עושה טעות, אבל יש לו מנגנון ביקורת עצמית כל כך מפותח, שחזקה שהוא כבר זיהה את הטעות, והוא תיקן. זה תמיד, אני אומר לעצמי, לשם צריך לשאוף. להיות מסוגל לזהות טעות ולהודות בטעות. תראו את הגמרא הבאה בשבת. כי צדיק רב דימי לנהרדה, כשהגיע לרב דימי לנהרדה, שלח לו דברים שאמרתי לכם טעותם בידי. יש כמה פעמים בש"ס מרבה. רבה היה גדול האמוראים בש"ס, אני לא יודע בי ורבה. כל מקום הלכה כרבה חוץ מאל כגם. רבה אומר דברים שאמרתי לכם היו טעות. איזה מדהים זה. יש סיפורים על הרב שך, זכר צדיק לברכה. הוא היה גדול הדור הליטאי לפני שתי דורות, דור וחצי. יש סיפורים על הרב שך, והוא מעביר שיעור בפונוביץ'. היה מעביר שיעור, זו ההתרחשות שלמה, כולם, תלמידי חכמים. ויש כמה שבאמצע שיעור, היו מקשים קושיות שסופרים על הרב שמיטרובסקי משיבת הכותל לשעבר, ששלוש פעמים הוא תקע את הרב שך בשיעור כללי. עכשיו, השיעור מביאים לרב שך קושייה אדירה, שמפרק את השיעור, היה עוצר, הולך למקום, חושב, באמצע השיעור, צודק, פרק את השיעור, יפה מאוד. ואז איזה שיעור קיבלת? איזה שיעור קיבלת? שקיבלת את השיעור הכי גדול בתורה. מה קיבלת? קיבלת א' ענווה. מה עוד קיבלת? שכל מה שהרב שך אומר כל הזמן, הוא מחפש רק דבר אחד. אמת. וזה דבר מדהים. זה דבר, אתה יודעים כמה פעמים שאנחנו מתבקחים, לא רק בבית מדרש, גם בזוגיות, גם בשכונה, בקהילה, זה בנוי לא על האמת, זה בנוי על האגו. הוכחתי לו, ניצחתי אותו, אסור להפסיד בוויכוח. לכן אגב שפת הארץ של המאבו, היא ההפך הגמור בדיבייט. מה זה דיבייט? שני אנשים ככה שיודעים לדבר טוב, עושים עכשיו קרב ביניהם, מי יותר? מכריע את חברו. נכון, דרך רטוריקה, ודרך מתודיקה, ודרך טיעונים מנצחים. עכשיו אתם רוצים שבאמצע הדיבייט, כן, יודעים מה זה דיבייט? כן, בסדר? באמצע הדיבייט, אחד אומר, תקשיב, נהדר מה שאמרת, אתה צודק, אני חוזר בי לגמרי. בדיבייט מה הוא? הפסיד או ניצח? הפסיד. ובשפת האמת שלו מה הוא ניצח? לא כי הוא חייב להגיד שהוא טעה. אם הוא באמת טעה, הוא לא חייב להגיד אם הוא לא טעה או לא טעה, אלא הנקודה היא מה? בעצם, מה המטרה? בדיבייט מה המטרה? אני אנצח אותך, אתה תנצח אותי. ובדיבור הזה של אמת שלו מה הוא, מה המטרה? מי צריך לנצח? הקדוש ברוך הוא. אז נדברו יראי השם, הם נפעלים, הם נדברים. והקשב השם הישמע. האמת, זה מה שחשוב. איזה יופי, האמת. איזה יופי זה, אתה בחברו אותה, והחבר שלך יביא סברה שפרקה לך את הכל. חבק אותו, איזה יופי, אחי. זה אמת, נהדר מה שאמרת. עכשיו, פרוחה הכול, אין פה, יצאתי אפס בסוגיה. זה קשה, זה קשה, זה באמת קשה, זה כאילו, אתה מרגיש כלום לי, קוף, אותו, עוד מה נסעתי לו בסוגיה. אז מה הפסדת? אם זה אמיתי, זה אמיתי. צוין. זה עבודה לעבוד, זה לא קל, זה לא קל, זה עבודה קשה של שנים. והדבר הזה הוא באמת מביא להודות באמת, להודות בטעות, להתבטל בפני האמת. הדבר השני שזה מביא אותנו, זה בעצם, אולי אפילו טיפה אני אחבר פה דברים, נקצר קצת, תקפצו רגע לילקוץ יוסף. זה רק ציטוט ממנו, אבל זה המערך פלאג'י, רבי חיים פלאג'י בספרו צבא מחיים, זה במקור השמאלי שורה 87. אם נראה לזה חכם מבין עם תלמיד, כך הוא כותב, צבא, מחיים. אם נראה לזה חכם מבין עם תלמיד, בספרי חיים, והוגשה לו איזו קושייה או סתירה על דבר אמת והנבע הצדק בשום כיתור, כלומר, הוא לא סתם מחפש להוריד את הספרים שלי, אלא הוא באמת אומר, שמה, הוא טועה במשהו מסוים, איני מקפיד על זה כלל, כך היא דרכה של תורה. כל שכן אם תהיה הקושה או הסתירה בפסק דין, כל שכן אם אני טועה להלכה, ודאי שאני אשמח שהוא יתקן אותי. בפרט מיתר לאיסור, כי לא אוהב שלא יקלם פרסם הדבר, כלומר הוא מצדר את חיים פלאז'י הצדיק. אני אבקש מכל שמוצא טעות שלי בספר, לפרסם שטעיתי, לפרסם בכל מקום שטעיתי, שלא בוא חשוב מקשה בדבר איסור, כי האמת אהובה אצלנו. ומרגלה בפומי, הרגילות של פיל אומר, כי חפצי ורצוני לאהוב את האמת. כלומר, לא אומר אני איש אמת, אומר, אני, מה אני רוצה? אני רוצה, תראו איזה ענווה יש לו, אני רוצה לאהוב את האמת, ולהיות כי תרוויח תורתנו הקדושה, תורת אמת, לעשות נחת רוח לאלוהינו. ואנוכי הצעיר אפסיד כי טעיתי, השם יתברך, כי יכול להרוויח, כי תתברר האמת. אני חיים פלאג'י, הרב חיים פלאג'י, אני חיים פלאג'י, טעיתי, אז אני הפסדתי, אז מה? ויצא הפסדו בשכרו, איזה מתיקות, להעמיד האמת. וגם בני אחריי, השם ישמרם בחיים. מלבד שלא יקפידו בזה על כבודי, אם אומר זה חכם דבר אמת כנגדי ועדין עמו, שיהיו מודים לא מודים דרבנן. הוא אומר לבנים שלו, אני מצווה אתכם. אתם עכשיו רואים מישהו חולק על אבא שלכם, הוא היה גדול אדום. ואתם משתכנים שהוא אומר אמת, אני מבקש מכם, אל תלחמו על כבודי. תגידו, הוא צודק אבא אתה. אתם מבינים? זה מצמרר, אתם מבינים? זה כאילו... טוב, בואו נגמור, אני אגיד לכם משהו באמת מרגש מאוד. רק נגמור את דבריו, שלא נצור בדבריו הקדושים. שיהיו מודים לא מודים דרבנן. כן, מה זה מודים דרבנן? מודים דרבנן שהוא חי בו. מודים שחכמים זה טעינו. להגיד, מודים דרבנן זה השלח שלהם. מודים טעינו. כי הם, גם הם היו אוחזים עשי אבותם, כל לגבי דידו. ואל תתמו על החפץ, לכתוב כדבר הזה, כל זאת האמת, כאילו זה לא דבר מובן מולה משעה של הצליחה, צריך לא אמרו. והייתי כמה לאדם שמקפידים הרבה, עד שעצה איזה חכם ורב ולמד, ללמד איזה דין והורה וראה לאחרים. שרב הקודם שתיר אותו דבר, רבו העשרים וחולקים עליו, וצריך מטר לאיסור, ומקפידים ומתפעלים, שזה לא כבוד הרב שמת. כאילו, מה, כבוד הרב, איך אתה חולק על רב שנפטר? אם זאת האמת, תחלוק על רב שנפטר. וכולי וכולי. ואומר, אדרבה, כבוד הרב מקומו מונח. כי לא רוצה שעשו קוראותו בדבר שלך כמו תור, בעולם בה אין, 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 אין תחרות, רק האמת. הדבר הזה, שנייה אחת, אני רוצה להגיד לכם למה, סליחה, לפני שאני אגיד, כן, בבקשה איתן, מה רצית? נכון? לא על משנה, לא על משנה, כמובן אם נפטר רב מדור קודם. מה, מה? לא, 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 משנה והגמרה, זה כל מאות מאות השנים של גדולי ישראל של התנאים והמוראים, ששם כבר הכריעו האמוראים בתוך התנאים ההלכה, ובתוך האמוראים יש לנו כללי פסיקה, ומשהו נפסק בגמרא הבבלי, אז זה משהו תחלוק, כי כל ישראל קיבלו את הבבלי, כך כותב הרמב"ם בהלכות ממרים. אז זה ליגה אחרת. אבל עכשיו לצורך העניין, עכשיו מישהו נפטר, הרב חיים פלאג'י, אז עכשיו הוא הרב גדול, הוא כבר לא פה, כבוד המת, לא לחלוק. הוא אומר, אם זיהיתם שמשהו לא נכון, תחלקו, אני רוצה להגיד לכם, זה משהו מאוד מאוד יקר. אתם יודעים, לפעמים אנשים שואלים את עצמם, תוכיח לי שהתורה היא אמיתית. אפשר עכשיו מהרבה זוויות להביא הוכחות שהתורה היא אמיתית. אבל אני חושב שבאמת הדבר הכי, ההוכחה הכי טובה למשהו שהוא אמיתי, זה לפני הדיונים התיאורטיים. משהו שהוא אמיתי צריך לגדל אנשי אמת. נכון? משהו שמח מגדל אנשים שמחים. כל דבר, משהו, אם אתה מפעל לשוקולד ואתה תייצר ממתקים, אתה לא תייצר נעליים. אז אם משהו אמיתי הוא צריך לייצר אמת. הנה, הנה, אתם רואים מה זה תוצר, הנה תלמידים של השיטה של התורה. כן, היה לי רב בכפר הנוער, שהוא היה פרח כמורה, הוא היה יהודי, אבל שהוא היה פרח כמורה, ואחרי זה הוא חזר בתשובה ונעשה רב. הוא סיפר לי, בתור כומר, לא אמרו לך ללשאול, היה אסור לשאול שאלות, אין שאלות, לא, לא רלוונטי שאלות. מה עושים בבית מדרש? כל היום שואלים שאלות. זאת האמת. כלומר, מה בזה פעם? היינו במורשת לפני כמה שנים, שיעור א' שלנו. אז זה טוב, מה רדה עטרה? הרב יצחק כהן שלי, את הרב היישוב, אבל לא הכרת אותו עד אז. הרב שלך ידיעה בקיצור, אז אמרנו, שום מה רדה עטרה? שום מה רדה עטרה, שום. לא יודע, שם פגשנו, כאילו, קבענו מראש, שיעור, לא יודע מה ייתן שיעור. הוא דיבר עם החבר, נתן שיעור, זה הפרשת לך, נתן שיעור. ואז הוא אמר, תקשיבו, אתם לישיבה, שיעור על פרסים, אנשי ישיבה, בוכו ישיבה זה אנשי אמת, תבררו את התורה, תשו, תקשו, תבררו, אל תפחדו לשאול, אבל תראו, פגשתם איש דת יהודי, מה אומר לכם לעשות? לשאול, לברר, לחקור, עד שהדברים יהיו מלאכים וצריכם בקניין גמור, זה מוכיח, יש הרבה הוכחות, אבל זה אין הוכחה יותר טובה מאשר שמשהו אמיתי מגדל שפה של אמת, תביעה של אמת, לקרוא את הדברים האלה של חיים פלאג'י, וזה פשוט להצטמרר, הבן אדם כלום על כבודו, כלום על כבודו, מה שאמיתי אמיתי, אתם מבינים כמה הדבר הזה,
זה הבניין הפנימי הזה של, בואו לך זה הסיפור, אתה לא רוצה, אם אתה כאיש אמת יודע שחטאת לאמת, יותר מצער אותך מכל הכבוד באגו שיתנו לך. זאת נקודה אחת. בואו נחזור לעמוד הראשון, לטור האמצעי שורה 50, זיקוך הכוונה ודיוק הלימוד ועשייה לשמה. האמת מחטאת מפני חיידקי הנגיעות, כן? כלומר, לא רק שבעצם היא מנוף התקדמות, היא דוחפת אותנו כל הזמן לתשובה, היא דוחפת אותנו כל הזמן להודות בטעות ולצאת גם תיקון במידות וגם להודות בטעויות שלנו, אלא העין הביקורתית הזאת והיכולת לחפש את האמת ולזכך, היא גם מנקה שמה שאנחנו עושים טוב יהיה נקי, יהיה לשם שמיים. תראו את הרמב״ם בפירוש המשנה, אומר, אני קורא ישר את האומר על אל תעשה מטרה להתגדל בהם, לא כרדום לחפור בהם, המשנה באבות, שלא יעשה תכלית הלימוד לא שיכבדו בני אדם ולא רכישת ממון, אל יעשה תורת השם פרנסה, אל יעשה תכלית הלימוד אלא ידיעתו בלבד, וכן תכלית האמת אלא לדעת שהוא אמת, והמצוות אמת ולכן תכליתם קיומם. וואו, זה משפט שצריך למרקר אותו, לעשות עליו שיר, להלחין אותו, וואו, 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 שוב, כי אין תכלית האמת אלא לדעת שהוא אמת, והמצוות אמת ולכן תכליתם קיומם. שוב, אני אסביר את זה לאט. כל דבר שאתה עושה, בשביל מה אתה עושה? בשביל משהו אחר. האמת לא עושה בשביל משהו אחר. למה אתה עושה? כי זה האמת. זה האמת. ולכן אומר, בגלל שהמצוות הן אמת, לכן תכלית המצוות זה המצוות. זה לא בשביל. המצוות, כי זה אמת. נכון, זה האמת. כמו שאתה מבין זה בכיבוד דורים, גם המצוות שאתה לא מבין, זה האמת. זאת האמת האלוקית. אז תכלית האמת זה האמת. אגב, לא פה בדף, הרמב"ם בהלכות תשובה, בפרק י' מדבר על מה זה עבודת השם מאהבה. תראו מה זה אצל הרמב"ם מאהבה. אנחנו תמיד אומרים מה זה מאהבה, אנחנו מדמיינים, מישהו שהכל כולו עושה לו מפחד, אלא עושה זה מרגש גדול, דבקות גדולה. תראו מה, איך הרמב"ם מגדיר מה זה תשובה מאהבה. פרק י' הלכה ב', העובד מאהבה עוסק בתורה במצוות והולך בנתיבות החוכמה לא מפני דבר בעולם, לא מפני יראת רע, לא כדי לירש הטובה, אלא עושה האמת מפני שהוא האמת וסוף הטובה לבוא בכלל, ומעלה זו היא מעלה גדולה שאין מאוד, אין כל חכם זוכה לזה, היא מעלת אברהם אבינו שהקדוש ברוך הוא אבי שלא עבד אלא מאהבה, כן? מה זה אברהם שכל כך אהב את השם? שהוא היה איש אמת, זה מתחבר לאברהם אבינו שבתחילת דרכו שובר את הסלים, זה אהבה, לא כי אני מפחד, ולא כי כדאי לי, כי זה האמת, זאת האמת. אחת הדמויות שאותי מאוד מאוד מרגשות זה רות, ממש, ואני כל פעם חושב על זה, ותשק עורפה לחמותה ורות דווקא בא, אומרת נעמי לעורפה ולרות, אין לי בן לתת לכם, אין לי כסף לתת לכם, חוזרת עכשיו לבית לחם, יש רעב, המצב על הפנים ואני עוד נטשתי, אין לי כלום, אין שום אינטרס להגיע אחריי. עורפה מבינה, מנשקת אותה והולכת. רות אומרת לה, עמך עמי, אלוקייך אלוקיי. אבל אין לי מה לתת לך. מה זה קשור? זה אני, זה האמת שלי. אבל את היא ענייה, ולא הולך כנראה ילדים, אף אחד לא התחתן איתך, המצב שלך היא על הפנים, החיים הוא על הפנים. אני לא רוצה שלכם טובים, אבל אין לי חיים, אם אני מועלת באמת שלי, אין לי חיים. זה גר צדיק. זה רות. זה רות. רבות בנות עשו חיל ותדית על כולנה, חרזל דורשים במדרש, משלי, זאת רות. את עלית על כולנה. מדרש מופלא. האמת הזאת. זה נקודה מאוד מאוד עמוקה. תחשבו כמה אנחנו היינו ביום רגיל, פוגשים מישהי כמו רות, הייתה נראית לנו גיורת, שבעלה בכלל מת, אז אולי בכלל היא לא סתם הוא מת, אולי ישימה, לא יודעת כמעט יהדות, מגיעה ממקום אחר, תרבות שונה, בטח נראית שונה, אנחנו לעומת זאת נמצאים, יודעים הכל, אנחנו מונחים, יודעים הלכות, יודעים דברים, יש לנו את השפה הפנימית שלנו, ופתאום היא כאילו אחרונה בה, 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 והיא ממנה יוולד משיח, ואיפה אנחנו? כמה אנחנו מסוגלים להגיד, שמה, לא משנה, מה אני הולך לחיי? האמת, כי זאת האמת. זאת האמת, לא שאלה בכלל, זה האמת, אין מצב שאני זז בזה. ולכן, היסוד הזה של לזכך את הנגיעות, לזכך למה אני עושה מה שאני עושה, מה מניע אותי? עד כמה זה אמיתי? לכן מאוד מאוד רבסה לצלנטי, רבי תנועת המוסר, תנועת המוסר עסקה המון, אם החסידות עוסקת, כך אומר רב דסלר, במכתב מליהו, בלומר לך כמה אתה צדיק, צדיק שלי, כמה אתה צדיק, כמה אתה קדוש, כמה אתה נשמה גדולה, כלומר, היא באה בעין טובה ומנפחת אותך למקום הגבוה, לעומת זאת, בתמונת המוסר אומרת לך, תקשיב, כמה שאתה עשית, זה לא אמיתי, זה לא נקי, זה ישר, זה בלי נגיעות, למה באמת עשית את זה? היא מדייקת אותך, מזקקת אותך. לכן הרב קוק מספיד את הרפסל סנדר בשורה 72, עם אמרי הראיה. הרעיון שהקיף את חייו כולם הייתה להמציא את הרציעה הכללית, לתחלואי הנפש, לכל הסוגים, להמון הפשוט לפי ערכו, לאנשי המעלה הגדולה, התורה היא רב החומה לפי ערכם. הוא התבונן, כעמוקה עם מחלה של השחת הדת מהביקורת העצמית. מה שאנשים אינם תרודים או בחיים יום החומרים, או בהתנדות השכלות שלהם, ואין משים הלב למצוא את עצמו בשרת החיים. בתוך כך הולכת העירה התורה ומתחקת מתוך הלבבות, ומכוח זה כל המידות וכל המעשים הולכים ומתקלקלים, והדור הולך ומדלדל, וסכנה צפויה להעמדת התורה והיהדות האמיתית חס שלום. רפסל סנדר ראה שאנשים משקיעים המון, לא תמיד במקומות הנכונים, כי אין ביקורת עצמית. יש סיפור על רפסל סנדר, הוא הגיע לאיזה מקום ביום כיפור, ראה יהודי מתפלל תפילה של כל נדרי, ואחרי זה תרבית 18, במה זה דמעות, וואי, ממש כאילו וואי וואי, היה כולו בהתלהבות. רפסל סנדר התקרב קצת אליו, מרגיש את זה. ואז היהודי הזה כעס ממנו לעוף ממנו. אז אמר רפסל סנדר, שנינו בכינו. הוא בכה על עבירות שבכינו, הוא חטא בהם, ואני בכיתי על יהודי שלא מבין מה העיקר ומה תפקיד. ורפסל סנדר עשה כמון בנקודה הזאת של, בהרבה דברים, אבל בביקורת העצמית הזאת. עכשיו תחשבו, זה דבר מאוד עמוק. כולנו, אבל כולנו. כל אדם בעולם, כל אדם בסך הכל, בדרך כלל אנשים הם טובים. יש אנשים רעים, רוב אנשים הם טובים. אלוקים עשה את האדם ישר ומחשבו חשבות רבים. מה קורה אצל כל בני אדם, ברמות שונות? כל אדם עושה כמה מעשים טובים, או יש לו כמה מידות טובות, אז אומר, הנה אני אדם טוב. ואז כאילו בזה שהוא עשה את המשהו הטוב, הוא לא שם לב בכלל לכל הסריטות שלו, לכל הטעויות שלו, לכל המקובעויות שלו, לכל המקומות שהוא עושה דברים לא טובים. הוא לא שם לב, כי הוא בסדר, הוא מקפיד על זה ועל זה. לפעמים, אני אגיד לכם את זה רגע בקיצורה קיצונית ממש, ממש בקצה, על עשיו הרשע, כתוב שאבא ליצחק ואומר לו, אבא איך מאסרים את התבן ואת המלח. אז יש ביטוי כזה, כלומר איך מאסרים את הדומם, לא רק את הצומח, לא רק את החי, מאסר בהמה, מאסר של הפירות וכו'. איך מאסרים את הדומם, אני רוצה לאסר מהמלח, מהתבן. אז יש ביטוי כזה שעשיו שואל על איך מאסרים את התבן ואת המלח, תשאל את מי הוא רצה חיים. כי לפעמים אדם עושה עוול, אבל הוא גם נתן את זה, עשה את זה מעשה טוב, ואז הוא משקיע את המצפון שלו. אז זה כבר ברמה קיצונית. רובה דירובה לא רוצחים ולא עושים דברים כאלה. אבל הרבה פעמים אנחנו יכולים, בדברים בסיסיים כמו כיבוד הורים לזלזל, בדברים בסיסיים ביותר באמונה יכולים לזלזל, אבל מקפידים על כל מיני דברים שהם לא עיקר. אבל אנחנו מרגישים טוב עם עצמנו. והביקורת העצמית בה אומרת, זה שאתה טוב באלף, מי אמר שאתה פטור מבית וגימל ודלת. זה אמיתי, זה לא אמיתי. לכן זו נקודה שמאוד מאוד פועלת. תבוא בבקשה לעמוד הבא. אני עובר לאותי. השנאה לאויב הגדול זה השקר. שקר סניתי והתאב התורתך אהבתי. איש האמת, האויב הכי גדול שלו זה השקר. כדי לחדד את זה, מי האויב הכי גדול של איש השלום? המחלוקת, המלחמה, המחלוקת. לכן איש שלום, אם היא המחלוקת, אפילו אם צריך טיפה לוותר על האמת, הוא יגיד עדיפה, שלום. איש האמת לא. לא, 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 שקר לא סובלים. אז תלחם על כל שקר, ואז מה יקרה? לא יש שלום. אתם מבינים מה כל כך קשה לחבר את האמת לשלום? לא יש שלום. עכשיו במשפחה, צריכים להכיל את כל האחים, כל המשפחה, אבל יש אחד שפתאום סוטה מהדרך. אז מכילים את זה? או זאת האמת? אתם יודעים, שאלות מעשיות. נותנים לו לבוא בשבת, לשולחן שבת למשפחה, ליישוב, אבל הוא חלל שבת. אבל אם לא יתנתק מהמשפחה, שאלות קשות, נכון? עכשיו אנחנו לא דנים בשאלות המעשיות, עכשיו נדן רגע בעמדה הנפשית רגע, אמרנו, אנחנו לא דנים בהרכבה, עכשיו רגע דנים במעבדה, ביסוד הכימי, לא ב-CO2, פחמן דו חמצני, אלא רגע בפחמן, רגע בחמצן. אז בואו רגע נדון שנייה באמת, האמת ניתן עצמה, תשובה של משהו אמיתי, ואם הוא לא אמיתי לא עושים את זה. בסדר? תבואו רק שאלות וב. העמדה הנפשית הבסיסית ביחס לזולת. אל יבוש מפני המלגים עליו האמת אהובה מהכל. השולחן ערוך, הדבר הראשון, הרימה הראשון בשולחן ערוך, ממש ממש כשאדם צריך להתעורר בבוקר, אז הרימה אומר שמה בשורה 39 בסוף הדברים, ולא יתבייש מפני האדם המלגים עליו עבודת השם יתברך. אל יבוש מפני המלגים עליו. וזה משפט שנורא קשה לדתיים לאומיים. כי דתיים לאומיים בדרך כלל הם קודם כל אנשי שלום, ואהבת ישראל, ולא מספיק אנשי אמת, צריכה להכללה גסה, בסדר? אני לא מתכוון לתייג ולהגדיר, אבל הרבה פעמים מציאות, דבר ראשון זה אהבת ישראל, ברוך השם, אבל זה דבר חשוב וקדוש, אבל, ושוב, לפני הפרקטיקה, בעמדה הנפשית אני מדבר, איך מרכיבים את המציאות זה של האחרת, לא בשיעור הזה. האם אתה נמצא במצב, שאם משהו אתה שלם איתו והוא אמיתי, אתה לא מתבייש מהגידו לך. אל יבוש מפני המליגים עליו, לא מתבייש. אם זה אמיתי, זה אמיתי. אם פתאום אנשים כולם יגידו שברית מילה זה דבר נורא והיום, וזה מיושן, היום כולם יודעים שזה הפוך, זה בריא וזה רפוי, אבל הרבה דורות אמרו שזה לא. וזה נורא וזה מיושן וזה לא נכון וזה פרימיטיבי. אז לא תעשה ברית מילה. טוב, זה לא שאלה, כי 97% מהמסור עושה ברית מילה. גם מי שהיה בגלות הכי חוקה, אבל הוא צייר וחסורה מהמציאות, שלא היו עושים ברית מילה, אז לא היית עושה ברית מילה. אלי ראש מפני המליגים עליו. יש לזה, מה זאת אומרת? אם אתה לא מפתח עמדה נפשית של אלי ראש מפני המליגים עליו, אתה לא מסוגל לתשעת. אתה לא מסוגל. אתה כל הזמן לא בהתרחשות הפנימית, אתה כל הזמן נמצא באיפה העולם יתפוס אותי. וזה חשוב. האמת לא סופרת מנדטים. כמו שלוש הקטות של הרמה ביחס אגדות חזל, במשפט קצר, הקטע הראשונה אומרת שאגדות חזל, יש הסתירה בין הפשט של אגדות שנראות מוזרות לבין בין הרציונליות לבין דברי חזל, אז היא אומרת חזל צודקים וזה כפשוטו, למשל בגיטין כתוב שבביתר היו 60 ריבוע עירות, בכל עיר 60 ריבוע אנשים, בכל עיר, בקיצור היה פה טריליון אנשים בביתר, חזל אמרו זה האמת, ההיגיון לא חשוב, קט שנייה אומרת, גם היא תופסת כפשוטו, רק היא אומרת, אם יש הסתירה בין ההיגיון לחזל, מי צודק, לא חזל אלא ההיגיון, והקט השישית אומר רמב״ם, היא אומרת לא הבנתם כלום, צריך 100% היגיון, 100% אמונת חכמים, ויש פה משל ונמשל, זה קודם. עכשיו בלי קשר רגע לסיפור של עולם המדרש, בקט הראשונה ובקט השנייה היו כמעט כל אנשי הדור של הרמב״ם, איך אני יודע? כי הרמב״ם כותב על הקט השלישי, הקט השלישית, וחי ראשי, והם מתי מעט, כמו שיקרא לשמש מין ביחידה. כלומר, כמו שיש רק שמש אחת, זה מה שעדו בזמן הרמב״ם, אז עכשיו ממלאה, כמה אנשים יש בקט הזאת? אני. בטח לא יודע כמה, אבל בטח לא המנדט. אז בעולם של היום היום לרמב״ם, אתה לא עובר את אחוז החסימה. אז אם אתה לא עובר את אחוז החסימה, סימן שזה לא לוקח, זה לא מוכר. הרי היום מה קורה? כדי להיות באמת רלוונטי, אתה צריך, מה אתה עושה? סקרים, ולשמוע מה בעצם, מה בעצם הציבור רוצה לשמוע, או מה הלקוח רוצה לקנות, ועכשיו לפי זה אתה מייצר לו את מה שהוא רוצה. לא מה האמת, אלא מה הצורך שלו, או מה... יכול להיות שזה חשוב למכור לו את מה שהוא צריך, הוא צריך עכשיו במכונית טובה, אז תהיה טוב, כל היום מכונית טובה. אבל הרבה פעמים זה לוקח בכל מוצר, שלא חשוב המוצר באמת טוב. מחרתי לו שזה טוב, נכון? בצורה קיצונית, אם אתה שר ל... לא יודע מה, לחקלאות, לא משנה, שם את הדוגמה. לפעמים אתה, במצב כזה, אתה לא חושב... לא... אם אתה איש אמת, אתה צריך יועץ חקלאי טוב לחקלאות. ואם אתה לא איש של אמת, אלא איש של מוחצנות, אתה צריך יועץ תקשורת טוב, שכאילו עשית דברים טובים. והכל נמדד במנדטים, בסקרים. עכשיו, לא רק אצל, גם אצלנו לפעמים. מה זאת אומרת? זה לא מספיק לוקח. הראיה, לא הרבה אנשים ידעו על זה, לא הרבה אנשים הולכים עם זה. למה זה המדד? למה זה המדד? הרב צודה בתחילת דרכו בשיעור א' שלו, היה לו מעט מאוד תלמידים בשיעור א'. היה שמה, מה מאוד תלמידים? היה שמה, הרב אלדמן זצ"ל, הרב דרורי שליטה, הרב יעקב אריאל שליטה, היה שם הסוללה שנמה שם של הרב דוקמן, שהיה מדריך שלהם, זה צהל, היה שם גדולי עולם, יש שם המון המון גדולי עולם, אבל יש שם רק 20 אנשים, היה משהו אמיתי, משהו גדול, גידל את האנשים, לא מודדים במנדטים, לא מודדים במספרים, האמת לא אכפת לה המספרים, עכשיו הרמב"ם אמר, אני אומר לכם דרך שלישית, אבל הרמב"ם אין לך מנדט, אתה בן אדם וחצי, היום אין מי שלא מבין את אגדות חז"ל במתווה של הרמב״ם, מכל מי שלומד בעצמות את אגדות חז"ל. למה? כי האמת מנצחת. ייקח 2,000 שנה, ייקח 30,000 שנה, ייקח 200, מה זה רלוונטי? האמת היא אמת, כן, יקיר. שאלה נהדרת. אני רק הזכרתי שבית הלל ותלמי קשור לאמת והשלום. שאלה נהדרת, שאלה טובה. טוב, אתה עוד לא שמעת את שיעור על איש השלום, אנחנו עוד בשיעור של איש האמת. אז אשר את השאלה הזאת פתוחה. אני כרגע שוב, מה שבשור הזה אני מנסה לעשות, זה רק לעורר בכם את התנועה של האמת. אני רוצה שתבינו למה להיות איש אמת, א', זה כל כך בונה, זה כל כך מהפכני, זה כל כך עוצמתי, זה כל כך קדוש, ומצד שני עוד רגע נראה כמה זה גם מסוכן, ואז זה רפוך בשלום, ואז התחילות הסתירה ביניהם. בסדר? אז האמת קודם כל היא מצד עצמה לא מסוכנת, היא מצד עצמה דבר גדול, נראה את התולדות שיכולות להיות. ממש בקצרה תבוא איתי למקור, וואו, למאירי, המשפט האחרון במאירי שהוא 49, האמת אינה פחדנית נעל, תשובות חרבי פרובינציה סימן סמך דלת, הייתכן שתהיה האמת פחדנית או ביישנית? לא תגורו מפני איש. אם אדם יש לו אמת, אמת לא ביישנית, אמת לא פחדנית, אמת לא יכולה לפחד מאף אחד, אמת לא נושאת פנים לאיש. אמת זה אמת. לא תגור מפני איש. לכן, אם דיין בא אליו קרוב לדין, יש חשש של שוחד, שהוא חד צדדי. הוא יראה עכשיו חד צדדי, אז שלא יהיה דיין. אבל, ברגע שאדם יודע את האמת, הולך עם האמת עד הסוף. עוד זין, ענווה היא שורש לאמת. אני אומר בקצרה, כי הזמן קצר כבר, ענווה, זה ברור למה ענווה היא שורש לאמת, נכון? אנחנו נראה שגם ענווה היא שורש לשלום, לכן ענווה זה אחת הנידות שהאמת השלום אבו נפגשים בה. המפתח לחבר אמת השלום אבו, זה אחד המידות, זה ענווה. למה נווה ישור של האמת? כי היכולת להודות בטעות, היכולת לחפש באמת רק את הדבר האמיתי, זה שלא אני, לא אגושי במרכז, אלא ענווה. ענווה זה מלשון לענות לכל האלוקי, לדבר השם. בסדר? מצוין. המידות הטובות הנולדות ממנה. איתנות, עזות, בקדושה, ישרות, סמכותיות, קנאות לשם שמיים. אם יש אמת, יש יציבות. אם יש אמת, יש עזות. לא יבוש פעה בליגים עליו. ישרות, מה שישר, בואו. ברור מה שאני אומר, נכון? לא צריך לסבר מדי. סמכותיות. אם זה אמת, זה הסמכות, זה התוקף. אני יודע שזה נכון, יש לי איזה סמכות. וקנאות, לשם שמיים. כלומר, אדם בוער על משהו, מנסה לשנות את המציאות, זה בוער בו, הוא מקנה לשם שמיים. זה הדברים הטובים, אבל לכל מידה טובה, יש שכנה לה, מצרנית למידות רעות, שהן קליפות, שהן כבר עיוות של האמת, אבל הן נמצאים בעמדה הנפשית הזאת, אבל הם מאבדים את האמת, וזה יכול להיות הסכנה. וזה כעס, מבינים למה האמת יכולה להביא לכעס? נכון? ברור למה? אתה הולך עם האמת, זה האמת, ממצאו אותו שם, אתה כועס עליה? הקשנות, למה? האמת היא הפוכה מהקשנות, זה יכול להיות נודות בטעות, אבל העמדה של האמת, שהיא בעצם, הנה, אם זה מה שהבנתי, אני לא זז מזה, אני לא אכפת לי מה יגידו, אבל יכול להיות שאתה הקשן, ולא הבנת שאתה לא הסקת את האמת, אלא אתה רק אוחז באמת מדומה. עכשיו, בשם האמת, אתה עקשן. אבל אתה בעצם חסום האמת האמיתית, כי תפסת האמת מדומה. בסדר? מקובעות, אותו עיקרון, מקובעות, זה הנקודה שהתחברה לזה. חוסר רגישות, כי לא אכפת לי מה יגידו, אכפת לי מהאמת. וחוסר גמישות. חוסר גמישות, חוסר יכולת, שהיא בעצם להתפעל, להתרגש. סוגריים קטנות, רק פתח קטן, שאמרתי שאיש ואישה זה בחינת עיני שלום, אישה יש כוח מאוד גמיש, מאוד מכיל, קלה, לשון החלה, ולאיש יש סמכותיות כזאת, לטוב, שכל של תורה, או לבעל הקשן, קנאי, מחושתן, לא תשנו אותי, ככה אני, גבר גבר, כן? זה הקליפה של הבחינה של האמת. טוב, מה הסכנה האורבת לאמת? שנאת חינם, מחלוקת לפיצולים, אתם מבינים מה יכול לקרות? כי מה קורה, אם כולם היו עם ענווה, אם כולם יונשי אמת אמיתיים, אם הנבא גמורה לא יש שום בעיות. אבל כיוון שהרבה פעמים מידת האמת היא לא קונים אותה בצורה טובה. אז עכשיו ממילא, כמו אברהם אבינו, אברהם אבינו היה איש האמת הכי גדול, הוא אף כל אדם בעולם. כי הכל היה אמיתי, הכל היה מקום אמיתי. אבל אמר רמם, לא כל אחד זוכה לזה. אז עכשיו כל אחד בא בשם האמת שלו. אז אחד האמת שלו זה ברסלב, אחד האמת שלו זה חב"ד, אחד האמת שלו זה הרב קוק, אחד האמת שלו זה הרב עובדיה, אחד האמת שלו זה גור, אחד האמת שלו זה בלז, אחד האמת שלו בכלל זה קפלן, אחד האמת שלו... מה קיבלנו? בלגן. בסדר? איך פותרים את זה? אבל עלי בשביל המלגים עליו, ויוחז באמת, ולא יספור שום דבר במציאות. אנחנו מבינים אנחנו יכולים להיכנס עם הדבר הזה? בסדר? אז מה, אז נוותר על האמת? אז נראה שהוא רבה, לאן אפשר להגיע עם השלום לזה סכנות? מבינים את המתח שנוצר לנו? בסדר? ואני כבר הגענו לסוף הזמן, אז אני רק אומר את המשפט האחרון ברמה בשורה 105. הכל מתייחסים אל האמת. כן, קטע תורה מונח לכל. לא משנה, אפילו אם אדם ממזר תמיד חם יותר גדול מכל גדול המארץ. לא משנה לאדם איזה מעמד הלכתי יש לו, ואיזה ייחוס יש לו. אם הוא איש אמת, ממזר תלמיד חכם יותר חשוב מכהן גדול למארץ. אבל הוא ממזר. הוא ממזר, כי הוא לא אשמתו, אבל הוא איש אמת. הוא אחז עד הסוף באמת. לכן צריך לדעת שבסוף בסוף, האיחוס הכי חשוב, הוא עד כמה אתה באמת מונח עד הסוף בעבודת השם שלך. זה האיחוס הכי חשוב. כל השאר אל תתעסק איתו. כל השאר זה אקסטר. לא שאין חשיבות גם ליחוס משפחתי ועוד דברים, אבל הדבר הכי חשוב, הכל מתייחסים אצל האמת. זה הנקודה המרכזית. ומה שבעצם ניסינו לעשות היום, זה מבוא למבוא, להסביר את החשיבות של האמת השלום, ובמבוא הראשון, בתוך פרק המבוא, הפרק הראשון, זה רגע לנסות להסביר כמה חשוב את מידת האמת, תנועת האמת, הפנימה, לא בחוץ, לא לספור מה יגידו, על יש כפי המלגים עליו, זה דיוק המידות, דיוק הכוונות, היכולת לבוא ולהודות בטעות, לבוא ולחפש שרק מה שאמיתי יהיה, לא האגו שלך. תחשבו כמה מישהו באמת כזה, כמה זה ממתיק את העולם ומתקן את העולם. הבעיה שאנשים אוחזים באמת בלי תיקון של הנבא, ובלי תיקון עד הסוף של האמת, ואז מגיעים כל המלחמות. אם האדם היה, אם איש אמת עד הסוף, עד הסוף, לא היה בעיה של שלום. אבל מאוד קשה לאחוז בזה. כמו שאם בן אדם יהיה איש שלום עד הסוף, לא יהיו פשרנות. אבל גם בזה מאוד קשה לאחוז. ולכן נוצרים לנו במציאות מלחמות קשות מאוד, בכל ציר בין האמת לשלומי אבו. ואז מישהו ישתר קנאי לשם שמיים, מתפוצץ על המציאות. לפעמים נכון, לפעמים לא נכון. ואז מישהו ישלום, רק לחבק את כולה. לפעמים נכון, לפעמים לא נכון. ואז אנחנו מקבלים מציאות שהיא, רגע, גם בציאת מצרים היה צריך את משה ואהרון כל הזמן ביחד. אבל לפני הביחד, אנחנו רק באמת רוצים להבין מה אומר כל דבר. אז פתחנו פתח קטן, מציע לכם שבוע להתבשל עם זה. מה זה להיות איש אמת? עד כמה אני איש אמת? עד כמה מה שחשוב לי זה מה נכון ולא מה יגידו עליי? עד כמה זה מה שמניע אותי? ומצד שני, לראות גם את הסכנות שיכולות להיות, שולחים עם האמת החלקית כאילו האמת העליונה עד הסוף, והאם אנחנו לא תקועים במידות הרעות שחונות מסביבה. קודם כל לחשוב על הדברים האלה. שבוע הבא, ניגע בזווית של השלום, בדיוק אותו דבר, אותה תעודת זהות כאילו, נעשה בשלום, ואחרי שרגע נשאה באמת ושלום לבדם, אז נתחיל להיכנס למתח ביניהם, ומשהו ראשי שנראה את כל המאבקים ביניהם, וכל ציר במציאות איפה הם מאבקים, ומשהו רבי נתחיל לדבר על איך באמת זה יכול להתחבר בכלל. איפה זה מתחבר? זה התהליך שבזאת שמנסה בחודש אלול, שהכוח לכולם.